לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג פנה בימים האחרונים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה וביקש ממנה לאפשר לראש הממשלה נתניהו להשתתף בהידברות על רפורמת המשפט שמקדמת הממשלה. כזכור, חוות הדעת של מיארה קבעה כי נתניהו מנוע מלעסוק בעניין בשל ניגוד עניינים. היועצת השיבה לנשיא בשלילה ואמרה כי נתניהו אינו יכול להיות צד במגעים. הרמטכ"ל הרצי הלוי יזם שיחה חריגה עם נתניהו והפציר בו שלא להעביר כמה מסמכויות שר הביטחון גלנט לשר האוצר סמוטריץ'. על פי הדיווח, החשש של הלוי הוא מחוסר אחדות בפיקוד, כאשר שר אחד מפקד על פינוי מאחז ושר אחר מפקד על שער המשמעויות הביטחוניות. יצוין כי חוות הדעת של מיארה קבע כי יש קושי משפטי משמעותי להעביר סמכויות בתחומים מאחד לשני. ראש הממשלה נתניהו שלח את מסגירו הצבאי במטרה לשכנע את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להפסיק את המבצע המשטרתי במזרח ירושלים, כך פורסם בכאן 11. על פי הדיווח, מהלך זה ננקד בעקבות עזרות שמקבל נתניהו מראשי מערכת הביטחון. משיחות שקיים נתניהו בעת האחרונה עם ראשי המערכת, עולה מסר אחיד הדורש את עצירת מבצע האכיפה שהתחיל במזרח העיר. במסגרתו ישנה אכיפה מוגברת באזור עם חלוקת כנסות והריסת מבנים בלתי חוקיים. הנשיא האמריקני ג'ו ביידן אומר כי שלושת העצמים הם המעופפים שריחפו מספר ימים בשטחה ויורטו על ידי הצבא האמריקני ככל הנראה לא שימשו למטרות ריגול. ביידן העריך כי העצמים קשורים לחברות פרטיות או למכוני מחקר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר יהיה בעיר עד מעונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות בימים שבת, ראשון ושני. תחול התחממות נוספת ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
בחסות, בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם בטלפון 03-500-93-93. עגלה שיש לה מטריה תקועה בה מערב שבת, האם מותר לפותחה בשבת לגן על התינוק? לא. כל מה שמותר זה רק הגגון שהוא מחובר בקביעות לעגלה, שזה נקרא כיסא טרסקל, דהיינו שהאוהל נמצא פה ואני רק צריך לסדר אותו. אני לא עושה אוהל, אני רק מסדר אוהל. אבל המטריה, כיוון שהיא לא חלק מהעגלה, אלא משהו חיצוני מהעגלה, זה נקרא עשיית אוהל, ולכן הדבר הזה אסור. האם יש בעיה לשים סמיכה ומגבת על סיר בשבת בצורה שזה רק יושב על הסיר? אסור בשבת לשים סמיכה ומגבת על סיר, כי זה נקרא התמנה בשבת בדבר שאינו מוסיף אבל, קל וחומר שלדעת השכונו זה יקרה מוסיף אבל, וזה אסור בשבת. לבני ספרד זה אסור, כי גם התמנה במקצת אסור. לבני אשכנז, כיוון שזה רק התמנה במקצת, אז לכן הדבר הזה מותר, מחלוקת מרן והרמה ברש נון ג' סוף סעיף א'. אז לבני ספרד אסור, כי זה התמנה בשבת אפילו במקצת. לבני אשכנז, אם זה רק על המכסה למעלה, יורד קצת לצדדים, אבל זה לא יורד על כל הסיר, זה התמנה במקצת שמותרת מערב שבת, מותרת גם בשבת. אבל צריך להקפיד כמובן שהכל בסיר מבושל הכל צרכו. כי אם לא, אז יש פה זירוז בשוב, זה אסור לדעת כולם. האם יש עניין לייחד כל פעם לשבת, כמובן לצורך דברים המותרים, והאם יש עניין לחמיר גם לדברים המותרים? הכוונה פה לקלף בשבת דברים שמותר לקלף בשבת, כמו עגבניה, מלפפון, דברים כאלה שרוב בני אדם אוכלים אותם עם הקליפה. השאלה, אם לא מייחדים כל פעם לשבת, אז יש בזה בחוק את הפוסקים, זה נקרא עובדין דחול, לא נקרא עובדין דחול. אם מייחדים הקלף לשבת, זה כבר לא עובדין דחול, ולכן מעיקר הדין מותר. האם יש עניין להחמיר בדבר? כן, כיוון ששיטת הרמב״ם, שהשולחן ערוך הביא אותו, בשינוי תצ"י יוד, שגם קליפות כאלה שנאכלים עם הפרי, נאכלים עם ירק, גם בהם יש דין בורר. אבל מעיקר הדין זה מותר. ביום שישי אחר הצהריים קרוב לשבת, אחד בני משפחה הייתה בעיה בראייה. התייעצתי עם רופא עיניים והוא אמר שחייבים להיכנס איתו מיידית לבית חולים, כי אחרת עלול להיגרם ראייה לנזק, לראייה נזק בלתי הפיך. האם מותר לחלל שבת במצב כזה, והאם יש הבדל, כשהרופאים הם יהודים, והאם יש הבדל בין חשש עיוורון מלא... לבין חשש נזק חלקי. הלכה היא בשולחן ערוך, זה דין הגמרא בסימן של כ"ח סעיף ט', שמחללים שבת אפילו על ידי יהודי בכל דברים מסוכנים של העיניים. למה? כי הגמרא אומרת שורה הנה דהיינה בלי בטליה. העיניים תלויים בלב וזה סכנה, ולכן אם יש רופא שאומר שיש פה סכנה לעיניים, מחללים שבת גם על ידי יהודי. האם ברכת מזונות על אורז פותרת הברכה על פסטה או עוגה? תלוי. אם כיוונת באורז לפתור, פתרת. אם לא כיוונת, לא פתרת אפילו שיהיו לפניך על השולחן, כי אינו בדין שיפתור אינו חשוב יותר חשוב דרך גררה, כמו שכתוב הרשב"א, מביא אותה בית יוסף והרמה בראש י' סעיף A. אלא אם כן, האורז יותר חביב עליך מהפסטה ומהעוגה, אז בדיעבד פותר. אבל לכתחילה, אם הוא לא יותר חביב, הוא אותו דבר, אפילו בדיעבד לא פותר. צריך להקפיד, לכוון מפורש לפתור. או לעשות תנאי שאמרנו פעם בשנה, הרי מגלה בדעתי שכל מה שעבריך מוציא מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל, בכוון לפתור את כל מה שאוכל ושתי הדבחה האחרונה. ואז כאילו יש פה כוונה מפורשת. האם חצי שיעור טמאים וחצי שיעור רגוזים מצטרפים לברכת בורא נפשות? יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בין הפוסקים, דעת הכנסת הגדולה, מגן אברהם, שתבורה, בן ישחי, כפחים, אור לציון, הכל בסימן ראשי יוצף קטן א', שזה מצטרף. אף על פי ש... מעין שלוש לא פותר נפשות, נפשות לא פותר מעין שלוש, אבל פה, כיוון שיש ביחד חיוב ברכה, ואי אפשר, אפשר להודות בחיוב הגדול, שזה מעין שלוש, לכן מודים בחיוב הקטן, שזה נפשות. זה מה שיוצר חיוב, זה לא כמו אדם שכבר התחייב בנפשות והוא מברך מעין שלוש. התחייב מעין שלוש ומברך נפשות. לא. פה לא היה לו חיוב של נפשות ולא היה חיוב של מעין שלוש. יש לו חיוב הודעה להשם. בזה שהוא אכל 15 גרם גוזים, 15 גרם תמרים, 15 גרם שוקולד, לא משנה. חצי מעין שלוש, חצי נפשות. מרן הרב עובדיה פוסק לא ככה, אלא הוא פוסק שכשם נפשות לא פותר בין שלוש, בין שלוש לא פותר נפשות, אז אם אדם אכל 15 גרם תמרים, 15 גרם דברים אחרים של נפשות, לא יברך בכלל ברכה האחרונה. האם אפשר להיכנס עם דף חידושי תורה כשהוא בכיס לשירותים? אם זה שני כיסויים מותר, כמו דף בתוך שקית ובתוך הכיס של החליפה, כיס בתוך כיס. אם זה כיסוי אחד אסור, אבל אם הדף לא כתוב על כל צדדיו, רק על חלק הפנים, אפשר לקפל אותו, שהחלק החיצוני עכשיו הוא כביכול דף חלק, אז יש פה כיס בתוך כיס, זאת אומרת, הכיפול זה נחשב כיסוי, והכיס של החליפה זה נחשב עוד כיסוי. האם אפשר ליטול ידיים בבוקר באמבטיה, והאם אפשר ליטול ידיים במטבח כשיש בתוכו כלים? צריך להקפיד מאוד שנטילת הבוקר, נטילת ידיים של הבוקר, וגם המכונים לא ייטול לכלים, מחמת הרוח הרע שיש בהם. אפשר ליטול במטבח, אבל לא על הכלים, בצד. ליטול באמבטיה, מותר לך תחילה. אם זה אמבטיה עם שירותים, אז עדיף שלא, בשעת הדחק אפשר ליטול ולברך בחוץ. לנגב בחוץ ולברך בחוץ כמובן. אבל גם הניגוב יהיה בחוץ. האם אפשר לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום בלילות, ואם חמישי בלילה שונה כמו בליל שבת? לא קוראים מקרא בלילה, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן ר' ל"ח, גם לפי הפשט וגם לפי הקבלה, לילה זה דינים וזה לא מתאים למקרא, ולכן לא קוראים שתיים מקרא ואחד תרגום בלילות. רק בליל שבת, שכולו רחמים, אין דין. יום חמישי בלילה, דינו כל השבוע, למעט חבף פסוקים שאלו שוקרים בחוק לישראל שמותר, אבל שאר הדברים, אין הבדל בין יום חמישי בלילה לבין כל השבוע. רציתי לשאול כמה יין לבן ולא אדום מוריד ממעלתו של יין. ראשית צריכים לדעת שמעיקר הדין יין לבן קשר לקידוש. כמו ששולחן ערוך פוסק בסימן רשעין ב', אלא מכיוון, בסעיף ד', אלא מכיוון שהרמב"ן פוסל יין לבן לקידוש, אז לכן לכתחיל המחמירים לא לקחת יין לבן לקידוש. אף על פי שמרן כותב ברשעין ב', סעיף ד', שמנהג העולם כסברה ראשונה, נכון, זה מצד המנהג, אבל לכתחיל כותב המשנה ברורה בסעיף קטן ב', שאם היין הוא ממש לבן, אז נכון לחוש לדעת הרמב"ן שלא לקדש, לא לקדש עליו, עליו בשעת הדחק שלו יין אדום. אז מכיוון שיש לנו ברוך השם שפע של יינות ומיצי ענבים אדומים, לא צריך לחפש דווקא את הלבנים. אבל זה רק בתור חומרה וראוי שכך לעשות, אבל מעיקר הדין זה קשר. האם מותר להניח שניצלים על הפלטה בבוקר יום השבת שנמצאים עדיין מונחים בנייר סופג עם השמן שהתבשלו בו? זה לא נקרא לך שיצטנן, כיוון שהשמן שנמצא שם הוא ממש מאוד מאוד מועט. לך שיצטנן זה דבר שאתה שם אותו על השולחן והוא נשפח לצדדים. זה לא המצב, ולכן זה מותר. ירדתי למקווה מאוד בבוקר יום השבת, והכנסתי תוך כדי הירידה את היד למקווה הקר. להרגיש כמה הוא קר. והתלבטתי אם מותר כך לטבול עם היד הרטובה משום בישול המים הקרים. כדי שיהיה בישול מים קרים, צריך שמים החמים, יהיה להם יד צולדת, קצת יותר מיד צולדת. כדי שיביאו את המים הקרים ליד צולדת, צריך שיהיה להם יותר מיד צולדת. יד צולדת זה 45 מעלות. אז צריך שיהיה להם לפחות 50-55 מעלות, כדי שיביאו את המים הקרים ליד צולדת. אז בוודאי ובוודאי שבמקווה אין 45, אין 50 מעלות, ולא 55, גם לא 45 מעלות. אם היה 45 מעלות במקווה, אנשים לא היו מצליחים לטבול שם. המקווה הכי חם שיכול להיות, זה אולי 40-42 מעלות. לא מגיע ליד צולדת, לכן אין שום בעיה. האם שמן שהיה בארון פתוח כל הלילה נאסר לשימוש? לא נאסר לשימוש, על פי מה שמרן כותב ברשעין ב' סעיף א', שהעידן לא מצויים נחשים. בפרט בשמן, לא נאסר לשימוש. כשאדם הזכיר את דירתו לשבת ולאחר מכן כשחזר לביתו מצא שהסוחר שכח בקבוק מים סגור בתוך המקרר ואין לו עכשיו דרך להשיג את הסוחר בלי בכדי להודיע על כך, מה צריך לעשות עם בקבוק זה? אפשר לשתות את הבקבוק ואין עם זה שום בעיה, מכיוון שבוודאי ובוודאי שדעתו של הסוחר לא לחזור לקחת את הבקבוק אלא דעתו שמי שירצה שישתה את זה. כשאדם קיבל בדואר מעטפה עם 20 שקלים אך מכיוון שהכתובת של השולח שהשולח רשם לא הייתה מספיק ברורה, אז הדואר הוסיפו מספר מילים, כפי איך שהכי הסתבר להם שלקח את כיוון השולח. והמטפה הגיעה אליי. אני יודע שהמטפה לא שייכת לי, ולא רשום מהשולח, מה צריך לעשות עם הכסף? בעצם נכנסנו פה למצב שיש פה כסף בלי סימן. אי אפשר, אין סימן, אי אפשר, אם באמת אין אפשרות להגיע לשולח, אז זה חפץ בלי סימן, גם בדואר אי אפשר להגיע, אז ראינו שלא, חפץ בלי סימן. חפץ בלי סימן, הראינו שלא, מכיוון שלפי מה שמובע בשולחן ערוך בחושן משפט בסימן רשון ט', אם אדם מוצא חפץ שאין לו סימן, אז הראינו שלא, מכיוון שהבעלים מתייאשים מזה, אז לכן לא שייך לדעת למי להחזיר את החפץ הזה. אז פה יש לנו שני דברים. א', שזה כסף, וכסף ברגע שיוצא מיד הבעלים ולא מגיע ליד המסוים, זה התייאוש בעלים. וב', שזה נקרא חפץ שאין בו סימן, ולכן הרי אלו שלו. במקרה הגרוע זה יהיה הוא שלו מדעת, וגם בזה בדיעבד שלו. לפחות לדעת השוחת ארוך. אבל לא צריך להגיע לזה. כשיש לאדם במטבח שבביתו חלון הפונה לשירותים בחלקו העליון, האם מוטל לברך מול חלון זה? אם החלון סגור בזכוכית, דיינו, חלון שנסגר מותר, אפילו שזה שקוף, זה כמו תינופת בעל ששית שמותר, אבל אם הוא פתוח זה אסור. מי שמחשב את זמן פלג המנחה שעה ורבע לפני השקיעה, האם שייך להתיר לו את פלג המנחה בדיעבד אחרי השקיעה? כן. עצת את הכוכבים. כשהורי אדם אוסף כסף ויש לו 10 אגורות, האם ייתן לו את זה או מכיוון שיכול להיפגע לא ייתן? אם יש צד שיכול להיפגע, אל תיתן לו. אתה לא רוצה, אתה רוצה לעשות טוב לבן אדם, לא לצער בן אדם. אדם שאכל עם 5 אנשים ושניים סיימו. ביקשו מהשלישי שישלים להם זימון, וענה להם. המשיך לאכול. האם השניים התורים יכולים לצרפו שוב לזימון? אז על זה השולחן ערוך פוסק, המשנה ברורה פוסק בסימן רש, סעיף קטן ט', שאם היו 5 אנשים בחבורה אחת ואחד ענה לשתיים, הוא לא יכול לזמן עם השניים הנשארים כי פרח מהם זימון. אם זה היה 2 חדשים, אז הוא יכול לאכול איתם כזית ולהצטרף איתם מזימון. אבל כיוון שהיו פה חבורה של 5 ואחד ענה לשתיים, השניים הנותרים פרח מהם זימון, כיוון שרוב חבורה זימנה. ואפילו מחלו אחר כך ביחד. יש בזה מחלוקת, החזוני שחולק, אבל להלכה צריך להקפיד שזה לא יקרה כזה דבר, כי מעיקר הדין, הם הפסידו את הזימון אם הם יהיו באותה חבורה. מי שרוצה, יסתכל, הערכנו בזה בהלכות זימון, בהלכות ברכות. האם יש בעיה כשמתפלל בישיבה ללכת לסידור על הברכיים? לא, אין בעיה. האם מותר להגיש בחורים במניין בית הכנסת בקביעות או באקראי? אם זה בחורים שיש להם כבר זקן, לא צריך שיהיה להם זקן בפועל. שיש להם זקן, הכוונה שאם הם לא מתגלחים, גודל להם זקן. אז מותר להם לעלות, אף על פי שעכשיו אין להם זקן, אבל כיוון שאם לא יתגלחו יהיה להם זקן, אז זה מותר לעלות. אבל אם זה בחורים צעירים, שגם כשלא מתגלחים לא גדל להם זקן, אז השולחן ערוך פוסק בסימן ג' סעיף ו', שבקביעות לא מעלים אותם משום כבוד הציבור, אבל באקראי ממנים אותם, כן נותנים להם לעלות. באקראי כוונה לא משהו קבוע, פעם פה, פעם שם, לא קביעות. אבל אם זה קביעות, אפילו קביעות רק על תפילה אחת, לא ממנים אותם. אבל מכיוון שזה רק עניין של כבוד הציבור, מכיוון שזה רק עניין של כבוד הציבור, אז בכזה מצב שכל הציבור הם קטנים, כמו נגיד בחורים ישיבה קטנה, כולם קטנים. אז בכזה מצב, כותב השבט הלוי, אין בעיה, כי לא שייך פה כבוד הציבור, כי זה הציבור. לא צריך להקפיד דווקא שהרמים יענו, וככה המנהג, המנהג בישיבות קטנות שהבחורים עולים. אבל בישיבות גדולות, אם יעלו בחור צעיר באופן קבוע, אז זה לא טוב. אבל זה המציאות היא לא ככה, לא מעלים בחורים צעירים בישיבות גדולות. אדם שצריך לעבור משטיבל לשטיבל, האם כשעובר בשטיבל א' הוא צריך לומר פסוק או להתיישב או את שניהם ביחד? וכן מה הדין אם כשעבר שם רואה שאוחזים באמצע קריאת התורה? האם יכול להמשיך לשטיבל ב'? בעיקרון, כל פעם שאדם נכנס לבית הכנסת, הוא צריך להקפיד לא להיכנס סתם ולצאת, אלא להיכנס, לעצור רגע, להגיד פסוק, ואז להמשיך. ואם הוא לא יודע להגיד פסוק, אז השולחן ערוך פוסק בקוף נונה לסוף סעיף א', אפילו רק שש המעט. שהישיבה בהם מצווה, הקבע בהם מצווה, שנאמר השרש בביתך. אבל הוא יודע להגיד פסוק, ייכנס, יעמוד, יגיד פסוק וימשיך. אז לכן כל אלו שעוברים משטיבל לשטיבל, צריכים להקפיד לא לחצות ממקום למקום, כי זה נקרא סוג של קפנדריה, אלא רק על ידי שיגיד פסוק, שהביאור הלכה כותב, דיבור המתחיל לקצר, שמה בסימן קוף נון א', ששולחן ערוך פוסק שאסור לעשות את בית הכנסת קפנדריה, אז שולחן ערוך פוסק, הביאור הלכה כותב, בדיבור המתחיל לקצר, שגם אם יגיד פסוק, זה גם כן, דיבור המתחיל לעשות אותו דרך, שגם אם הוא קורא פסוק, זה גם כן טוב. בפרט כשעוברים משטיבלך לשטיבלך, שזה יותר קל. ואם כשהוא עובר רואה ציבור שאוחזים בקריאת התורה, כיוון שאף על פי שכתוב שאסור לצאת באמצע קריאת התורה, וכיוון שהוא לא נכנס כדי להיות פה, אלא רק נכנס כדי לעבור, אז בזה אין את האיסור. עד כאן הקדמתנו להיום, וכמובן שכמו שדיברנו בתחילת התוכנית, בהקדמה השעה הראשונה, כל הדברי תורה שאנחנו אומרים, וברוך השם אני רואה שלאחרונה, אין הרבה פרסומות בשעות האלה, אז ככה יש לנו עוד יותר אפשרות ללמוד ביחד הרבה דברים חשובים. זה החיזוק של לימוד התורה שדיברנו, אנחנו מתחזקים ביחד בלימוד התורה, וכמובן שהכל יהיה לעילוי נשמת ההרוגים של שבוע האחרון, שני הילדים הטהורים והקדושים, וגם האברך, שלצערנו הרב גם כן נקטף, באותו פיגוע היום ונורא ביום שישי שעבר. אז גם האברך היקר השם ינקון דמו וכמה ילדים, שהקדוש ברוך הוא ישלח נחמה מהירה לשתי המשפחות, שהקדוש ברוך הוא אומר לצרותינו די, וכל הדברי תורה שאנחנו עומדים יהיו לי נשמתם, ולא לשכוח את מה שקיבלנו להתחזק ולהוסיף ולהגביר בלימוד התורה, וגם נושא של בן אדם לחברו, שבזכות שני הדברים הללו הקדוש ברוך הוא יסלק מעלינו חרון אף. וגם דבר מאוד חשוב שזה דיברנו בעבר, זה הנושא של ברכת המזון שכתוב בספר החינוך, שלמה מביא את זה בתחילת קוף פי ה', שאדם שעבר ברכת המזון בכוונה, מובטח לו שלא ישלוט בו, הבאר אתם מביא את זה, שלא ישלוט בו חרון אף ולא שצף ולא קצף, לכן אין פי סופית בברכת המזון, שמי שעבר ברכת המזון בכוונה, לא שולט בו חרון אף, ולא שצף, ולא קצף. יש רק ברחמן, אבל בברכת המזון אין פי סופית. אז כל מי שעד היום קצת זלזל ככה ולא בירך בכוונה, אז לברך מתוך ספר, מילה מילה, להשמיע לאוזניים, להקפיד שענו אמן. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, וישלח נחמה מהירה לשתי המשפחות היקרות, וגם רפואה שלמה לאבא של משפחת פלאי, שיקום למיטת חוליו במהרה. עד כאן שאלות ששלחתם בשעה הראשונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
תושבים יקרים, כחלק משיפור מערך התחבורה בירושלים, ציר בר אילן מצומת צפניה והצומת בר אילן יהיה סגור לתנועת כלי רכב מיום חמישי בשמונה בערב ועד ליום שישי בשמונה בבוקר. אינכם מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. תודה על שיתוף הפעולה.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול, סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
במוצ"ש הקרוב המוזיקאים החדשים נחשפים. המאסטרו בפרק אחרון ומרתק בשלב קדם העונה.
עם כל הלב להתחיל.
מתחבר. ומיד אחר כך פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש בחגיגת מלווה מלכה סוחפת. באולפן התארחו המוזיקאים מוישי רוט, אלי קליין ואיצי ברי ואומן הקלידים שמחה אברמצ'יק. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון השעה השנייה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אבקת יפה וניל, לדעת המשנה ברורה שאומר ש...
עוד פעם, אני שומע אותך, אני שומע אותך בהד, בהד מאוד גדול, תנסה לראות אם אתה יכול לשפר משהו שם.
עכשיו?
אתה לא בדיבורית?
לא, עכשיו לא.
כן, מה השאלה?
אני שואל, לדעת המשנה ברורה שאומר שתי, ככה רב כותב שאסור גם בכלי שלישי. קפה וניל, כן מותר בכלי שלישי לדעת המשנה ברורה, כאילו, זה לא כן. חוששים ש...
לא חוששים לקלע... לא חוששים למיליה חשב וקולייס ההספנים, רק בדברים בודדים. לכן קפה בטעם וניל או בטעם מוקה או בטעם מקופלת, בכלי שלישי מותר, גם בעירוי מכלי שני מותר. אבל עלי תה...
מה זה שונה מתי?
כי עלי תה עינינו רואות שהם רכים ונוחים להתבשל. מה שאין כן דברים אחרים, אין לנו שום אינדיקציה לדבר הזה, ולכן לא חוששים סתם
שזה מניח רשם
וכולי עשי ספנים. לא חוששים. באופן כללי, לא חוששים לשום דבר שהוא מניח רשם וכולי עשי ספנים. רק דברים שורים בעיניים. זה יכול להיות מנה חמה, זה יכול להיות ביצה, זה יכול להיות עלי תה. דברים שלא רואים בעיניים את ה... מהירות בישול שלהם, לא חוששים למניח השם וכולי זה ספנים, ולכן בכלי שלישי מותר.
זה לא נקרא שמתבשלים מהר, הקפה וניל שאנחנו רואים מציאות ש...
ממש לא.
הרי אפילו...
ממש לא.
אפשר את שאלה קצת?
בקצרה ממש.
בקצרה. ראיתי שרב כתוב שבורגול אסור במים חמים, כי זה מתבשל.
כן, כי אף על פי שזה עבר תהליך בישול במפעל... אבל מכיוון שנתנו לזה מכת חום ואיפשו אותו, אז כביכול פקע בשבילו.
על ידי מים קרים הוא לא יהיה ראוי בכלל? כאילו, אם נשים אותו במים קרים הוא לא יהיה ראוי?
הוא יהיה ראוי, אבל זה המחלוקת של המגן אברהם והתז, דבר שיהיה ראוי על ידי קרים, מותר על ידי חמים, והמשנה ברורה פוסק לאסור. בשינוי חציף קטן המדבר.
גם אם אני רואה שזה לא משתבח יותר, בכל זאת זה יהיה אסור?
זה לא משנה. כל דבר שאי אפשר לאכול אותו בלי נתינתו בתוך מים, אסור לך לשים אותו במים חמים, גם באופן שהוא יהיה ראוי במים קרים. זה מחלוקת מגן אברהם ותז, ואנחנו פוסקים להלכה, כמו שציינתי את המשנה ברורה בספר קטן המדבר, שאסור.
בסדר,
יישר כוח,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום רב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול שאלה בהלכות ברכות. אם אדם יש לו קוביית שוקולד שעופים את בתהליך של העשייה של השוקולד, כשהשוקולד עוד חם, שמים עליו אגוזים כמו שקדים או פיקנים, ואז זה נדבק על השוקולד, מה שמתחרר, יש לו שוקולד עם אגוזים דבוקים על השוקולד. עכשיו, אגוזים הם גדולים בעין. שאלה אם זה נקרא, אם זה רק שהכל או שתי ברכות.
מה בא להתאים את מה? השוקולד האגוז או האגוז את השוקולד?
לא, עושים את שתיהם.
אתה רוצה את שתיהם? לא, אני אסביר לך, יש היום מוכרים אגוזים מצופים בשוקולד. זה אומר שהשוקולד בא להתאים את האגוז, ולכן זה ברור פריאט. בציור שלך... זה קצת שונה.
זה לא מצווה.
אגוז על שוקולד. אגוז על שוקולד.
בדיוק.
הבנתי. כפי הנראה, זה לא אחד בא להתאים את השני, אלא זה פשוט טעים ביחד. מכיוון שזה טעים ביחד, אז זה נקרא שניהם עיקרים ושניהם ניכרים. נחלקו בזה הפרי מגנים וחיי אדם. למעשה, מעיקר הדין פוסקים כפרי מגדים שמוכרים לפי הרוב. מה הרוב? אם הרוב אגוזד, ואיך העץ? אם הרוב שוקולד, ואיך שהכל. אבל נכון יותר לחוש לדעת החיי האדם, הכל ברשת ב' במשנה ברורה שמסיף קטנה, לפי שרצינו במקום, וגם הבן ישחי ככה פסק, לקחת חתיכה מהאגוז לבד, לברך עליה בורא פרי עץ ולכוון לא לפתור את השוקולד, לקחת חתיכה מהשוקולד לבד ולברך שהכל נהיה בדברו, ואז להמשיך לאכול ביחד. זו הדרך היותר מובחרת, אבל מי שלא רוצה לעשות כך, יברך לפי הרוב.
אבל הביאו לך שם לא כותב בחיי אדם, לא כותב את העצה הזאת של להפריד.
הוא לא כותב, נכון.
הוא כותב רק למעך.
הוא לא כותב את העצה.
אני הבנתי בגלל שזה אולי זבחה שני צריכה. אם יקר בלך, זה רק שהכל.
כן, אבל מותר לאדם, נכון, אמת, אבל מותר לאדם לגרום ברכה של הצריכה כדי להסתלק מן הספק. זה מפורש בגוף העין ד', סעיף ד' וסעיף ז'. אז
מזה נכון. שהוא לא הביא את היצע הזאת, זה נראה שמעיקר הדין הוא פוסק.
המשנה ברורה, המשנה ברורה, המשנה ברורה לכל אורך הדרך בלכות ברכות, לא מביא עצות איך לא לפתור וכן לפתור. כנראה שזה לא היה נוח לו העצות האלה, כי זה יכול לבלבל את האנשים, כן יכוון, לא יכוון, אבל תראה את המשנה ברורה בשער הציון שם במקום עוד ב', הוא לא מכריע להדיה, בצורה חד משמעית כפרי מגדים שהם מברכים רק לפי הרוב. אם הספק פחות להקל, זאת אומרת יש פה ספק. אם יש פה ספק ואני יכול לעשות איזה פעולה להסתלק מן הספק, וזה לא נקרא ברכה של הצריכה, כי מותר לגרום ברכה של הצריכה לסתם לספק, אז ככה ראוי ונכון לעשות.
בכל מעיקר הדין אנחנו מברכים לפי הרוב, שזה
מעיקר הדין לפי הרוב. לפי הרוב.
אוקיי, וזה נקרא, זה נקרא מאכל אחד כי זה דבוק ביחד, כי השקד והשוקו דבוקים,
זה לא קשור אם זה מאכל אחד או שתי מאכלים, זה קשור האם הם ניכרים או לא ניכרים. הם ניכרים, רואים שוקולד ורואים אגוז, וגם עיקרים, שתיהם אני רוצה את שתיהם. עיקרים וניכרים, מעיקר הדין מברכים לפי הרוב. מה?
איך זה תערובת בשבילי? למה זה נקרא תערובת? כי זה מאכל אחד, כאילו, בשבילי, לך לפי אחרות.
תערובת, 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 זה כל שתי דברים שאני אוכל אותם ביחד. זה לא משנה אם זה דבוק או מעורבב. זה ודאי נקרא תערובת. טוב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
כן, שלום הרב. כן.
בבקשה.
הרב שומע?
כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול, הרב בספר החדש שלו, הליכות מועד על הליכות פורים, הרב כותב שמה, יש הרי הבדל כידוע בין קריאת המגילה של היום לקריאת המגילה של הלילה, האם זה דברי קבלה או דרבנן. אז הרב שמה כותב בספר, כן, הרב כותב שמה בספר ש... אם הוא מסופק אם הוא חיסר מילה אחת, אז ביום הוא חוזר, במקרה שכמובן הוא בא לאחר מעשה אחרי שהוא כבר שמע את המגילה, אז ביום זה דברי קבלה כדברי תורה, אבל בלילה ספק דרבנן לכולה, ככה הרב כותב. והרב מציין שמה את המשנה ברורה בשער הציון בשתי מקומות, והרב מציין גם את המשנה ברורה בסימן תפרש צדיק ב' בסוף סעיף קטן ב'. עכשיו, המשנה ברורה שמה שהרב מציין, המשנה ברורה שמה משמע בדיוק הפוך, או לא יודע אם הפוך, אבל לא משמע משמה. הרב מתכוון הפרי מגדים שהמשנה ברורה מביא, שהמשנה ברורה כותב שהפרי מגדים מסתפק במקרה שהוא מסופק. הוא כותב שמה שקרה, אם הוא מסופק אם הוא קרה, אז
לא אומרים ספק הדרבנן לכולם, שום דברי קבלה, כן?
כן, והפרי מגדים שמה לא מחלק בין הלילה ליום.
אבל המשנה ברורה כן חילק. המשנה ברורה בשתי מקומות חילק בין לילה ליום. אומר לילה דרבנן יום דברי קבלה.
כן, אבל הפרי מגדים הזה...
מה זה משנה לפרי מגדים? מה המשנה ברורה פוסק? המשנה ברורה כתב לנו בשתי מקומות קריאת לילה דרבנן. קריאת יום דברי קבלה. זה הנחה במשנה ברורה, וזה גם השערת תשובה בתרפז. ככה נוקטים להלכה. עכשיו, הוא כותב לך עוד דבר, תדע לך, שבספק דברי קבלה לא אומרים לכולה. אז יכול להיות שפרי מגדים למד שגם הלילה זה דברי קבלה. אבל המשנה ברורה לא פסק ככה. מותר למשנה ברורה לפסוק כמו הפרי מגדים בחצי מהדברים. וזה מה שהוא עשה.
לא, קודם כל, קודם כל, בפרי מגדים ודאי שהוא כותב שם גם על הלילה. כי אני ראיתי...
בסדר, אז מותר למשנה ברורה, מותר למשנה ברורה לפסוק כפרי מגדים ביום ולא בלילה. המשנה ברורה בסך הכל בא להגיד לך שהפרי מגדים חידש לנו שבדברי קבלה לא אומרים ספק דרבנן לכולה. יופי. אז אם המשנה ברורה כתב בשתי מקומות שלילה זה דרבנן, ויום זה דברי קבלה, אז מובן שהמשנה ברורה מתכוון להגיד פה רק על קריאת היום. מאוד פשוט.
הרב מתכוון לומר שאחרי שכבר מבואר בכמה מקומות במשנה ברורה שיש הבדל בין היום ללילה, אז בהכרח צריך להסביר שזה גם הכוונה שלו.
ברור, וזה מה שכתבתי גם בספר. קודם כל הבאתי את המקורות שיום זה דברי קבלה ולילה זה דרבנן, ואחר כך הבאתי את התפרש צדיק ב' בסופו.
כן, ראיתי שהרבה מסתפקים בדעת המשנה ברורה.
חשבון פשוט, חשבון פשוט וברור.
עכשיו בדעת מרן הרב עובדיה, הרב מציין שם את החזון עובדיה בעמוד ממזיין. אני לא פספסתי הרבה זמן בחזון עובדיה, לא ראיתי שהוא בעמוד ממזיין שהרב מציין. הוא לא כותב שם שום דבר, הוא רק כותב שהוא כותב את עצם הדין.
טוב, אין לי פה, תסתכל בהערות למטה, אין לי פה חזון עובדיה, אז אולי תסתכל בהערות למטה. אם ציינתי, אז לא דמיינתי, כי אני רואה שזה כתוב.
ציין את המשנה ברורה בסעיף קטן י' דלת, שמפרים מגדים, שאולי שם המשנה קצת סתירה, אבל בחזון עובדיה, אני רוצה לדעת באמת מה דעתו של הרב עובדיה.
כפי שכתבתי בספר.
אני פעם שמעתי מהרב, שהרב אמר, אם אני לא טועה, ש-80% ממה שהרב כותב, זה מקורות, זה אומר שזה כתוב מפורש, ו-20% זה משמעות. ככה פעם שמעתי מהרב.
אם אני כותב משמעות, לא הבנת אותי נכון. אם אני כותב משמעות, זה משמעות. אם אני כותב מקור, זה מקור. אם ציינתי את החזון עובדיה, זה כתוב בחזון עובדיה שם. תסתכל בהערות למטה ותמצא את זה. טוב.
אני חיפשתי, לא מצאתי.
טוב, אז אם אני אזכור בעזרת השם להביא שבוע הבא לשידור חזון עובדיה פורים, אז אני אביא ואני אקריא את זה מבפנים בלי נדר. בסדר?
תודה רבה לך.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה. תפי, יש לי שאלה בהלכות תפילה. השולחן ערוך כותב שאסור להחזיק חפץ בשעת התפילה. הפרי מגדים, המשנה אומרת את המגדים, שמוסיף שהוא הדין בשעת קריאת שמע ופסוקי דזמרה. אז לכאורה משמע מפה שבשעת התפילה כן מותר. אבל משנברוי אחרי זה כותב
ש... מה זה שאר התפילה? אם
פסוקי דזמרה... לא יודע, לא לפני, סוף התפילה. אשרי יובל לציון, עולינו. מה הדין? כי משנברוי אחרי זה כותב, הוא שואל... מה הדין למה החזן מחזיק את הספר תורה בברכת החודש? אז שם הוא אומר, תשמע, בגלל שזה קשור לשעת התפילה, ואז לכן מותר, אבל... אז עוד פעם, במשנה ברורה לפני כן משהו שעשו רק או בתפילה שהשולחן ערוך כותב.
אין הבדל. כשהמשנה ברורה בסעיף קטן א' בסימן צדיק ו' אומר, שלא לאחוז חפץ גם בשעת קריאת שמע פסוקי דזמרה, הוא מתכוון גם בסוף התפילה, מתחילה ועד סוף. למה? כיוון שזה מסיח לך את הדעת. ולכן אומר, בספר תורה, שהשליח ציבור מחזיק, שזה צורך העניין, אז לכן נקרא מותר.
אז למה משנה פרי מגודים עושים דווקא קריאת שמע ופסוקת דזמרה? זאת אומרת שיש בזה משהו יותר משאר התפילה, לא? למה הוא לא כתב משאר התפילה? למה הוא נקד דווקא קריאת שמע?
אז הוא כתב לך שתי דוגמאות, ותבין שהוא עד נשאר התפילה, מה זה משנה?
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב, יברכך, השם ישמרך.
אמן.
רציתי לשאול, קודם כל את השאלה רציתי לשאול שאלה, אבל לפני כן נושא שהרב יסביר לי מה שדיבר לפני שבועיים לגבי אדם קם בלילה, ישן דוגמה 20 דקות, חצי שעה, הוא צריך לברך על שבחר. בנו כמה צריך לישון כדי לברך
על שבחר? חצי שעה על מיטה. חצי שעה על מיטה לרצונו, ורצי שעה על מיטה לרצונו ולא לאונסו, בלי נעליים, הוא צריך לברך ברכת התורה אם הוא רוצה ללמוד.
ואם הוא מסופק עם כמה ישן, 20 דקות, חצי שעה,
אז שלא יברך.
לא יברך, מספק.
שלא יברך וילמד, לא מונעים עשיית מצווה. רגע. לא מונעים עשיית מצווה בגלל ברכה. אדם שלא יודע אם הוא צריך לברך ברכת התורה, לא אומרים לו, אל תלמד. תלמד ועל דבר.
על ידי מחשבה יברך, לא? יכול לברך על ידי מחשבה, אבל... כן. על ידי מחשבה של משה הוא יכול. עכשיו לגבי, הרב דיבר לגבי נטילת ידיים גם כן, גם חצי שעה, כל חצי שעה, ולברך עם אדם כל חצי שעה, כל חצי שעה.
חס וחלילה, ליטול, כן, לברך, מה פתאום? אדם שישן בלילה על מיטתו חצי שעה, והוא קם לצורך איזה עניין, חייב ליטול ידיים, כי יש רוח רעב. לא לברך, מה פתאום? לברך מברכים רק פעם אחת. בבוקר.
מתי מברך את זה?
בבוקר. בבוקר, סמוך לברכות השחר. בבוקר, אני עונה לך. בבוקר, כשהוא קם והוא מוכן לתפילה, דהיינו ההכנות האחרונות לפני התפילה, ייטול ידיים, יברך על נטילת ידיים ויסמיך את זה לברכות השחר. בגלל שבלילה הוא קם ונטל ולא בירך, כי אסור לברך באמצע הלילה. ועד יש לנו בעיה פה שלפי הרשב"א שבריח חדשה אדם נעשה פעם אחת ולא פעמיים. לכן אומרים לו, בבוקר, כשאתה קם, אל תברך מיד, אלא תסמיך את ברכת על נטילת ידיים לברכות השחר, וככה ירוויח גם את הראש וגם את הרשב"א, כמו שהביאור הלכה מעריך, בתחילת סימן ד' על פי הבית יוסף בסימן ו'.
אפילו אחרי צעה שהוא נטל ידיים, לברך את הנטילת ידיים?
לא. עוד פעם.
שכניה,
עוד פעם, אני אסביר שוב פעם. אדם קם באמצע הלילה, נוטל בלי לברך. קם בבוקר, צריך להתפנות, נוטל בלי לברך. מתפנה, מתלבש, מתארגן. עכשיו הוא נוטל עוד פעם, ומברך על נטילת ידיים, מנגב את הידיים ומברך לכל ברכות השחר. ואז מרוויחים את שתי השיטות. ברור?
שעכשיו זאת השאלה שלי. איך את השאלה?
אבל זה היה, אבל זה יותר מדי.
לא, אמרתי להעביר, לא, אמרתי שלא הבנתי.
כן, אבל זה קצת בעייתי. טוב, תזדרז, כי אחר כך זה עושה יצר איפה ואיפה.
בקיצור, בקיצור מאוד. כתוב שאדם צריך לצאת, להניח תפילין בבית, ללכת תליד תפילין בבית, ללכת לבית הכנסת, כתוב הזו, שהמלאכים מלווים אותו. השאלה יש פה, יש פה איזושהי משופק ככה. אני משתדל לברך בכוונה בקוראן שכולם יענו אמן. אם אני יוצא מהבית עם התליד תפילין, אולי אני מרוויח שאחד יענה אמן, אשתי או אפילו לא. האם כדאי ללכת עם התפילין, לצאת מהבית עם התפילין, אז 100 אנשים לא יענו לי אמן, או להניח שם בבית הכנסת ו-100 אנשים יענו אמן? זו השאלה, מה עדיף?
עדיף לצאת מהבית עם תליד תפילין, ויענו לך פחות אנשים אמן, כי המעלה הזאת לצאת מהבית עם תליד תפילין, זה מעלה גדולה מאוד, כפי שכתוב בזוהר, וכפי שמייבא המשנה ברורה בסימן חפי סיף קטן ח', והמעלה הזאת כתוב בפוסקים שזה אפילו קודם למעלת 10 ראשונים בבית הכנסת, שזה מעלה מאוד מאוד גדולה. אף על פי כן, לצאת מהבית עם תליד תפילין זה מעלה יותר גדולה, ולכן ככה תעשה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה הרב. דבר ראשון, חזק וברוך, ישר כוח.
תודה.
רציתי לשאול, אולי זה קצת שאלה אישית, אבל זה יכול להיות חיזוק ממש ממש גדול. כמה שנים הרב חושב, נגיד, שראוי ללמוד הלכות שבת? כמה שנים הרב עצמו השקיע בזה בשביל לדעת הלכות שבת? כי מצד אחד רוצים ללמוד מהר בשביל חומרים עד שבת, ברכות, יורד חושן משפט. מצד שני, בשביל להבין, לזכור, חייב ללמוד מאוד מאוד טוב וגם לחזור הרבה. אז כמה שנים, נגיד, ספציפי הלכות שבת, שזה מה שאנחנו עכשיו עוסקים בזה בכולל, הרב חושב שכדאי ומספיק ללמוד. שוב, תמיד אפשר אחרי זה לחזור, אבל קניין.
כן, כן, כן. לקנות הלכות שבת, זאת אומרת, אני אומר שבללמוד הלכות שבת, יש כמה דרגות. יש ללמוד, לדעת מה כתוב בטור, בבית יוסף, בשולחן ערוך, בנושא קינים, במשנה ברורה. זה דרגה א', הדרגה הזאת, אתה יכול ללמוד את זה בשנתיים, שנה וחצי, שנתיים. דרגה ב', שאתה לומד, ואתה לא רק יודע מה כתוב בטור, שולחן ערוך, נושא כלי, משנה ברורה, אלא אתה יודע גם כן מעבר לכך. זאת אומרת, אתה יודע גם כן עוד דעות שלא הוזכרו בספרים שהזכרתי, בפרט בטכנולוגיה מתקדמת בימינו ובכל הדברים שמתפתחים בימינו, וזה מספיק ללמוד את זה 3 שנים. ויש דרגה... שנייה. ויש דרגה מעל, שאדם לומד והוא רוצה לצאת עם קניין שהוא יוכל לפסוק בהלכות שבת. שיוכל לפסוק בהלכות שבת, זה צריך 4 שנים. ועם כל זה, אמר מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שבת לא מחזירים לארון. וכמה אתה יכול להחזיר לארון? שבס לא מחזירים לארון. זאת אומרת, גם שעברת לנושא אחר, איסור ואתר, או חושן משפט, לא משנה מה, לא מחזירים לארון. זאת אומרת, כל הזמן בעמוד וחזור קאי. אתה מסתכל פה, מסתכל פה, פותח פה, מלבן פה. אבל הקניין הראשוני צריך להיות בצורה שהזכרתי. לכן, כוללים, אני ממליץ לכוללים שרוצים שהאברכים שלהם ילמדו הלכות שבת, לא רק לדעת מה כתוב בטור, בשולחן ערוך, בנושא קינים, במשנה ברורה, ולא רק להוסיף עוד פוסקי זמננו, אלא לדעת להיות פוסקים בהלכות שבת, שזה צריך להיות שאיפה של כל כולל שהאבריחים שלו בסופו של דבר יהיו מוצי, מורה הוראות, ללמוד את זה בסביבות הארבע שנים. זה יכול להיות שלושה חודשים פחות, שלושה חודשים יותר, בסביבות הארבע שנים.
וזה גם כולל את בית יוסף מגן אברהם בפנים, כן? לא רק את השולחן ערוך במשנה ברורה.
בוודאי.
לימוד מלא.
לימוד מלא זה אומר טור בית יוסף, אם צריך, הרבה פעמים צריך לפתוח גמרות כמובן, כן?
כמובן.
לראות ככה, אתה לא צריך לראות את כל הפרק, לראות את העמוד שהבית יוסף מביא, את הקטע שהבית יוסף מביא עם הרש"י, תוספות במקום, לראות מגן אברהם, תז, ואחר כך, לפעמים, מגן אברהם אתה לא יכול להבין אותו לבד, אז צריך להסתכל קצת בלבוש שרד, במחצית השקל, כן? מדי פעם רב קפיגר, דברים מעניינים, ולראות את המשנה ברורה טוב. משנה ברורה צריך ללמוד אותו טוב, משנה ברורה, ביאור הלכה, שער הציון, כי הוא למד את הסוגיות מאוד 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 בעומק, וכל הלכה, לפני שהוא כתב אותה 25 פעמים הוא חזר, ואחרי שהוא כתב אותה עוד 25 פעמים, עד שהוא התפיס בספר, כל מילה שם מדויקת ומדוקדקת.
אז הרב בעצם אומר ששייך להיות בפקיעות בארבע שנים.
ארבע שנים, כן. אם לומדים טוב, ברצינות, לא, כן, ממש ברצינות.
בעזרת השם, טוב. גדול גדול לרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
שלום הרב, אני רציתי לשאול לגבי המכשירי מים, הטאמים, שיש להם מצב שבת, זה חלק להשתמש בהם בשבת?
אם יש להם מצב שבת בקשרות מהודרת, אפשר להשתמש בהם בשבת, אבל במים הקרים אתה לא יכול להשתמש אם אתה לא שם עוקף סנן.
מה זה אומר?
אני אסביר. כשאתה מקבל מכשיר שיש לו כשרות מהודרת, אז יש לזה כפתור שאתה לוחץ וזה מעביר את זה למצב שבת. מה זה אומר? זה אומר שהמים החמים, כמה שיש שם, נגיד 6-7 ליטר, זה מחל סגור, זאת אומרת שאתה משתמש בשבת במים החמים, לא נכנסים מים קרים חדשים, כי זה בישול. אבל המים הקרים, הם כל הזמן נכנסים. אתה מוציא כוס, נכנס כוס חדשה למחל, והכוס הזאת היא, באמצעות המדחס, מתקררת. וכמובן, יש בזה פיקוד שבת, שאומר שהפעולה שלך לא משפיעה על המדחס. יפה. אבל יש פה סנן, בכל מכשיר יש סנן. וכשאתה פותח את המיני בר בפרס של המים הקרים, כנגד זה נכנסים מים חדשים, והם עוברים דרך הסנן. ויש בזה בעיה, כיוון שהסנן הוא סנן בדרך כלל פחמים גרגירים, או קוקוס, או סיפולוקס, כן? ואז המים החדשים שנכנסים, דוחפים את המים שנמצאים בתוך הסנן, שהם לא רואים לשתייה, כי הם מעורבבים עם הגרגירים שם, ואז יש בזה בעיה של בורר. אז צריך לעשות עוקף סנן. כל חברה שמכבדת את עצמה, אני הייתי מצפה מהם שיעשו גם בלי לבקש, אבל לא תמיד זה קורה לצערי, לבקש מהם עוקף סנן. בלי זה אני לא קונה את המכשיר. עוקף סנן זה אומר שמחברים לך עוד צינור, שבשבת אתה סוגר ברז, פותח ברז, ידנית, והמים עוברים מהברז הראשי ישירות לתוך המכשיר, ולא עוברים דרך סנן. זאת אומרת שבשבת אתה שותה מים קרים, לא מסוננים, לא קרה כלום, כמו שעשינו עד לפני מספר שנים. אחרי שבת אתה מסדר עוד פעם בחזרת הברזים, זה ידנית. זה המדד שתדע, שזה ברזים ידניים, זה לא לחיצת כפתור. ואז כל השבוע אתה שותה מסונן, ובשבת אתה שותה קר בלי מסונן, ולא קרה כלום.
תודה רבה, רב, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו, ערב טוב.
ערב מצוין.
יישר כוח על הכל. רציתי לשאול שאלה, מלכות שבת, שלך להקים, זאת אומרת, האדם, אם במקום שמותר להגיד לגוי, לחתוך טישו, לצורך, נגיד, חולה או כבוד הבריות, האם יש בעיה שהיהודי יחזיק, זאת אומרת, אני מביא לגוי, נגיד, איזה כמה טישוים מחוברים, הוא אומר לי, תחזיק, ואז הוא תולש. האם זה נקרא מסייע שאין בו ממש, או שזה בעצם נקרא שאני משתתף איתו בפעולה?
אם יש אפשרות לגוי לחתוך גם בלי התפיסה שלך, והתפיסה שלך בסך הכל מסייעת לו לחתוך, זה נקרא מסייע שאין בו ממש. אם בלי התפיסה שלך הוא לא יכול לחתוך, זה נקרא מסייע שיש בו ממש. עכשיו, יכול או לא יכול, זה לא המדד, אם לא היית תופס שהוא היה יכול, אלא בצורה העכשווית שאתה תופס, והוא תופס, האם בצורה העכשווית, הנקודתית הזאת היא כעת, יכל לחתוך בלעדיך או לא יכול לחתוך בלעדיך? זה מה שמבואר בסימן של כ"ח סעיף י"ז ובשטר ברורה סעיף קטן סמך.
ודאי הרי אם הטיש מונח על השולחן והוא ימשוך, אז ודאי שזה לא יתעלש, כי פשוט זה יימשך איתו ביחד. אני בעצם רק מניח את היד שלי על זה כדי שיהיה כובד, ואז זה השאלה הגופה, אם זה נקרא סיוע.
אז מצוין, אז הנה פתרת את התשובה. אז במצב הנוכחי, אם אתה תסיר את היד שלך, הוא לא יצליח לחתוך.
במצב הנוכחי.
אז זה אסור.
ועוד פרט במסייע, ראיתי בהלכות מועד, לא הבנתי נקודה שרב כותב על חנוכה, שאם יש יהודי שמדליק בסיוע של גוי, אז באופן שיכול להדליק בלעדיו, לפחות נר אחד, אז אני רק מסייע שם בו ממש. אז לא הבנתי, אם הגוי, לכאורה מדובר שהגוי עוזר לו באופן, שגם אם היהודי הסיעודי לא יכול, גם כן הגוי יכול, אז לכאורה זה לא מסייע, זה יכול וזה יכול.
לא, זה לא קשור, זה אין פה גדרים שלי יכול ולא יכול. שאלה אם היהודי יכול בלי הגוי או לא יכול בלי הגוי, זה המודד, לא אכפת לי מה הגוי יכול בלי היהודי. אם היהודי הזקן, הסיעודי, יכול להדליק את הנר בלי שהגוי יסייע לו, ורק הגוי עושה לו יותר הקלה ונוחות בהדלקה, זה נקרא מסייע שאין בו ממש, והיהודי יכול לברך עליו, ואחי לא.
למרות שבישראל הרי בשינטזיין
אז אני מסביר, זה לא הגדרים. זה לא הגדרים של זה יכול וזה יכול וזה יכול וזה יכול. זה לא הגדרים. מסייע זה גדרים אחרים, כמו שהסברתי בדיוק כרגע. זה המשתה ברורה, ציינתי, שילקה פרצי וקטן סמך.
אולי גם שם מדובר באופן כזה ששאגוי...
לא, לא, תסתכל טוב.
אוקיי, טוב. שם כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום רב.
שלום וברכה.
מנפורט יוסף, מנפורט עדיין. תוך כדי שאני רוצה לשאול את השאלה שלי, התעוררתי תוך שאלה, לדבר, שאני שומע את הרב. אם אני עומד רשי, מותר לי כן לקרוא שתיים ככה תרגום? כל פסוק אני לומד גם את הרשי במקום.
כן.
בלילה.
אם כל פסוק, אם כל פסוק אתה לומד איתו פירוש, זה מותר. אבל למה אתה עושה עם הפסוקים שאין להם רש"י? האם היית מבין את התרגום כל מילה, זה גם יכול להיות פירוש. אבל לצערנו הרב, אנחנו לא מבינים כל מילה בתרגום, כי אנחנו לא בקיאים כל כך בשפת הארמית. אז אם היה לך פירושים אחרים, לידך, שכשאין רש"י, אתה מסתכל בפירוש אחר, זה גם כן טוב.
יפה. אבל עכשיו לגבי עבד עברי שכתוב שנמכר בגניבתו, עכשיו אם הוא גם גנב סכום לדוגמה 100 אלף דולר והוא נמכר מסמוך ליובל, אז נשאר לו שנתיים, אז הוא לא חיסק את הגניבה שלו, הוא נמכר פרמיים.
אבל זה הציווי של התורה שצריך לשחרר אותו.
אז מה, איפה אתה חושב? תורת אמת, מה? אז אדם יגנוב סמוך ליובל, אז טוב, שנתיים זה לא נורא. כל דבר זה יש לו תיקון.
אתה אומר שמה, כן, נכון, אתה צודק, אז לכאורה, אולי, אני לא יודע. יכול להיות שבאמת, יש דין שנמכר פעמיים, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. שאלה מעניינת, מה הדין אם הוא סמוך ליובל נמכר, והוא לא מצליח לחסות את הגניבה בסכום שהוא גנב. אני מאמין שזה דברים
ברורים.
אני מאמין שזה דברים ברורים. לא, לא ידוע לי כעת. החשבון שלך נכון, אבל אתה צודק בחשבון, כן.
שכח מאוד אני אשמע את הרב, בן פורט יוסף, ברוך תהיה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, אני רציתי לשאול לגבי עיקר וטפל.
כן.
הרב כתב בהלכות ברכות, שמספיק שאני לועס אותם ביחד, אפילו שאני לא מכניס לפה ביחד. העיקר שאני לא בולע, ואז אוכל את הבא בתור, ועכשיו כאילו יש פה דין עיקר וטפל.
אם אני לועס את שתיהם ביחד, זה נקרא עיקר וטפל, כן.
ועכשיו זה נאמר דווקא בדבר שהוא בעצם עיקר וטפל, נגיד כמו פסטרמה ופריחיות אורז, שזה נאמר גם ב... נגיד סתם, יש לי תפוח אדמה בצד הזה, בוא נגיד בשר בצד הזה של הצלחת, ואורז בצד הזה של הצלחת. יש את זה גם עיקר וטפל, כי יש פה את הפרי מגדים, או שלא, הפרים גדולים דיבר דווקא כשהם מעורבים ביחד.
אין הבדל, אין הבדל. ברגע שאתה אוכל אורז בבשר, כל אחד מצד אחר, ואתה לא עושה אותם ביחד, אז זה הכללים שעיקר ותפל. אם הולכים לפי הרוב, לפי הרוב, אם הולכים לפי החשוב, לפי החשוב, לפי הכללים.
כאילו, יש תמיד, כאילו, בעצם יש עיקר ותפל. כל פעם שבן אדם אוכל משהו,
לא תמיד, לא עושים ביחד.
תמיד יהיה עיקר ותפל.
לכן, תמיד אני אומר, באופן ברור, שברגע שיש לאדם צלחת עם כמה סוגים של דברים, יש לו תפוח אדמה, ויש לו זיתים מבושלים, ויש לו אוף, ויש לו פסטה, הכי טוב, לברך על כל אחד לפי הסדר, את הברכה המתאימה לו, ולכוון לא לפתור את הדבר השני, אם זה פסטה מזונות, אחר כך הזיתים העץ, אחר כך תפוח אדמה אדמה, אחר כך אוף שהכל, ואז אחרי שהוא סיים את כל הסדר, כשהוא בירך על כל אחד בפני עצמו וכיוון לא לפתור את האחרים, ימשיך לאכול ביחד, וזו הדרך מוציאתך מדי כל ספק, בפרט את המחלוקת המפורסמת, בין החיי אדם והפרי בגדים, ששתיהם עיקרים ושתיהם ניכרים, אם צריך ברכה אחות, יש לברכות?
הבנתי, אוקיי, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. מאזין? נזכיכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביומה, כוכבית 5047. תושבי חוץ לארץ 0799-713-155, כוכבית 5047, תושבי ארץ ישראל. כאן הגיעה תכנותי לסיומה, תודה וברכה לכם מהזיעים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו. תודה רבה לאוריה וולמן ושלמה פולק. נשוב ונשתה מהם ראשון 10 בלילה, חידון הלכה למעשה עולמי. היו שלום, שבת שלום.
FM 92.8 FM כל חי
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
יש גשמק. מכירים משפחה שבכל סעודה יש שפע של אורחים סביב השולחן? בית שאנשים מרגישים חופשי לבוא לסעודה גם בלי הזמנה ולא רוצים ללכת? עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על המארחים המושלמים, ובכל יום אנחנו נפתיע משפחה אחת שתזכה במארז ספרינג יוקרתי שיאפשר לה להמשיך לשדרג כל אירוח. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
גיליתי טברק של סאנוס פארק גיליתי טברק ובגדול
רעיון מבריק ובגדול סאנוס פארק נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר מה הבעיה? קחו סאנו
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, עבר במסעית, בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, הוא לא דיבר. ומהרגע שתפסנו אשר בנחל, שאחר כך, ברוך השם הוא קר, הוא הגיש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
במוצ"ש הקרוב המוזיקאים החדשים נחשפים המאסטרו בפרק אחרון ומרתק בשלב קדם העונה
עם כל הלב להתחבר
ומיד אחר כך פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש בחגיגת מלווה מלכה סוחפת באולפן התארחו המוזיקאים מוישי רוט, אלי קליין ואיצי ברי ואומן הקלידים שמחה אברמצ'יק מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, קול חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. קול חי תמיד מדבר אליי, קול קולך היא תמיד משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד איתי כוחה
חדשות קול חי, השעה 12.